אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן כמדי שבוע, ואנחנו ממשיכים למי שעוד יש לו כוח להישאר בהאזנה. כמו שסיפרנו בעבר, רבי נתן עזב לגמרי את כל עסק המסע ומתן, כמו שזכור לנו תחילת הסיפור של אבא של רבי נתן, שהיה אדם עשיר, היה שותף עם רשת חנויות בכל אוקראינה, והוא רצה שרבי נתן ינהל את העסק שלו או לפחות חלק ממנו, ורבי נתן התנגד, וכל הזמן הוא עזב וברח לרבנו גם אחרי החתונה שלו, והתעסק רק ברבנו, בחייו, בכתיבת התורות, בכתיבת סיפור חיי רבנו, והשקיע כל כולו. גם אחרי פתיחת רבנו, עד עכשיו אנחנו מספרים עכשיו את הסיפור, שזה רק כל זה אחרי פתיחת רבנו. בערך 20 שנה, כבר אחרי. והשקיע כל כולו לפאר ולשכלל את בית רבנו ותורתו. להפיץ אורו ברבים. להדפיס הספרים הקדושים. לבנות את הקלויז, מלבד כל אלה נתן על עצמו להחזיק כמה בין אנשי שלומנו יראים ושלמים, שהיו עניים מרודים, הוא היה מפרנס אותם, אוסף להם כסף. עקב כל זה נאלץ להיות סמוך על תמיכתם של כמה מאנשי שלומנו העמידים יותר, והם דאגו למימונו של כל המפעל הזה בשמחה וברצון. בעצמם, תארו וחקרו אחרי צרכיו של רבי נתן ודאגו להשלים כל מחסורו. מי לא יהיה מוכן להיות שותף בכזה מפעל? רק מי שדעתו קלושה, לא עובד את הדעת שלו, עומד לפניו אדם כזה, כמו רבי נתן, כמו שאנחנו קוראים פה את כל הסיפור, באש ובמים, נלחם עם השיניים לעשות הכל למען רבנו, מכספו, מזמנו, על חשבון אשתו, על חשבון הילדים, מסר כל עצמו לרבנו. אז כל מי שהשתתף איתו, או מי שהיה לו שכל להשתתף איתו, יצא מורווח. היום הוא יודע שהוא הרוויח. כי אלה שבעולם הבא כבר רואים את האמת. פה בעולם הזה יש מניעות, יש הסתרות, לא נראה כלום, זה לא מה, מי. רבנו אמר, מסתירים מהאדם את הערך של הדברים הטובים שהוא עושה בעולם הזה. כי אם הוא היה רואה את הערך של הדברים, מה הערך שלהם בעולם הבא, בחיים הנצחיים, הוא היה נזרק על זה יומם ולילה, מוסתר ממנו. אז פה רבי נתן מספר שהיו כאלה, טוב, זה פה זה אחרי הרבה זמן. בהתחלה, בתחלת הסיפור, כזכור, הוא רץ מבית לבית ודפק על הדלתות, ביקש צדקה וכמה רובלים וכמה גרושים לקנות נייר להדפסה וכל מה שהוא עשה, ובעצמו רץ להפיץ את הספרים. כן, כל הסיפור, פה מדובר כבר זה אחרי 25 שנה בערך. טוב, אז הנה השם כבר פתחנו את הפתחים, שהיו אנשים שהשתתפו איתו, האנשים שפה, מה שהוא מספר, שהתחילו להשפיע עליו, גם בממון, גם בעזרה, גם בהפצה. אנשי שלומנו יראים ושלומים, שלמים, כמה מאנשי שלומנו התחילו להחזיק את רבי נתן ולעזור לו. בעצמם תרו וחקרו אחרי צרכיו של מורנת. לא באו לשאול אותו. הלכו לבד ודאגו שיהיה כל מה שצריך לתמוך בו במפעל העצום שלו. רבנו אמר שהגיהנום הוא הבושה. האש של הגיהנום, שנשרפים בגיהנום, זה בושה. וכל אחד יתבייש שיגיע לעולם הבא, הוא יתבייש ממעשים שהוא עשה פה, מכל מיני דברים שהוא עשה, יהיה לו בושה. והבושה הזאת זה דבר שורף. כמו שרואים שאדם מתבייש, הפנים שלו נהיים אדומות מבושה, נשרפים לו הפנים. אחד מהדברים שאנחנו נתבייש, שאנחנו נראה מי זה רבנו, שהוא אמר, גדולתי ידעו לעתיד לבוא, את גדולתי. כשאנחנו נדע את גדולתו של רבנו, והיינו יכולים פה בגרושים, בהשתדלות מועטת, לעשות למען רבנו, אוי ואבוי, איזה בושה, איזה בושה, כשאנחנו התפתח לנו הדעת, ונראה לפני מי אנחנו עומדים, ולא עשינו מספיק. כי גם כל מה שנעשה, זה יהיה לא מספיק למען רבנו. אז רבנו אמר שצער הגיהנום זה הבושה של כל אחד ואחד שהוא התבייש ממה שהוא היה יכול לעשות ולא עשה, או ממה שעשה ולא היה צריך לעשות. הבושה זה הצער של הגיהנום.
נח בסוד רוחני ונח קורדו ונושיב הילכו כי ימין חופשיתו לקבל
בעצמם תרו וחקרו אחרי צרכיו של רבי נתן ודאגו להשלים כל מחסורו. כך קרה פעם, ובערב חג השבועות של שנת תף קוף צדיק דלת, הבחינו שבגדיו בלויים, עמדו ורכשו עבורו בגדים חדשים מכובדים. הם ראו זכות גדולה עבורם לתמוך ברבי נתן, שכל כולו היה עולה תמימה להשם, שהקריב את חייו הפרטיים להשם, להפיץ דעת הקדושה של רבנו בעולם, וכי הוא פועל גדולות ונצורות לקרב נפשות ישראל להשם יתברך.
כדלת יחלו שדופת נדלוסה ישו כדלי יחלושה דופק נידוסכו דוסכו דופק נ רחים וחמים נו אל תשיבה יני רייקו מלפונכו
תודה למאזיני כל הנחל שהקשבתם ושמעתם. אני מברך את כולכם שתזכו לאורו של רבנו ותזכו להיות שותפים בהפצת דעתו הקדושה של רבנו בעולם, כל אחד במה שהוא יכול, לשלוח אס-אמס לחברים שיש רדיו ששם מדברים דברי רבנו, זה גם הפצה. מי שרוצה לקבל עלונים של ברסלב שאנחנו שולחים לבתי כנסת כדי לשים אצלו בבית כנסת, מצוין, זה גם הפצה. שלח הודעה לאולפן, אנחנו נרשום את השם והכתובת, נשלח לו, הכל בחינם, רק למען להפיץ את אורו של רבנו. כל אחד שיכול לעשות כל מה שהוא יכול לעשות, לשים שלט, לשים איזה משהו, לפרסם את רבנו, לדבר דיבורים של רבנו עם החברים שלו, כל מה שאפשר זה ברכה והצלחה לחיים נצחיים. שיהיה לילה טוב לכולם והמשך הזנה נעימה. למרות שרבי נתן עסק בהפצת התורה גם בפועל, בהדפסת הספרים והפצתם בפועל, וגם בשיעורי התורה שהוא היה נותן לחסידי רבנו, אף פעם לא הסכים לקבל לעצמו כבוד של מנהיג. הוא דהה בשתי ידיים את כל הגינונים החיצוניים של מנהיגות. הוא התנהג בצניעות יתרה, שלא כשאר האדמו"רים והמנהיגים שברוסיה ומזרח אירופה, שהיו לובשים בגדי משי וכובע מיוחד של אדמו"רים. רבי נתן סירב ללבוש את המלבושים המיוחדים הללו בכל תוקף. רבי נתן לא הסכים אף להבוש טריימל בשבת. אנחנו פה רק נעשה איזה הגעה קטנה. בזמנו שטריימל היו לובשים רק האדמו"רים, לא כל החסידים כמו היום. היום זה נהיה לבוש חסידי של כולם. בזמנו רק האדמו"רים היו לובשים שטריימל. רבי נתן, שקנו לו שטריימל, לא הסכים להבוש את השטריימל אפילו בשבת. מסופר, פעם קנו לו כמה מאנשיו, מתלמידיו, קנו לו שטריימל בתור משלוח מנות לפורים. הם התעקשו שרבי נתן יתעטר בו. בלית ברירה, בכדי לא לצער אותם, קנו לו שטריימל מתנה. הבש רבי נתן את השטריימל, אולם הוא הזדעק בינו לבין עצמו. מה הם רוצים ממני? שהחבוש נחשים והקרבים על ראשי? כוונתו הייתה לכבוד. כשאדם לוקח כבוד ורוצה כבוד, הוא שם על הראש נחשים והקרבים. כי הגאווה והכבוד שאדם לוקח לעצמו, בזה הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא ממנו אלפי פרסאות. ואין דבר יותר גרוע מזה, לא כל עבודת השם שלנו זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, להיצמד לקדוש ברוך הוא. וברגע שאדם לוקח לעצמו גאווה, הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא, כל העבודה לקרב את הקדוש ברוך הוא, והוא לוקח לעצמו קצת כבוד מדומה בדמיונות, שאני משהו, והמילה שלי מילה, וההופעה שלי הופעה, ואני מנהיג, ואין כמוני, הוא שם נחשים ועקרבים על הראש שלו, כי הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא ממנו. אולם, בשביל לא לפגוע בכבודם של אלה שקנו לו את המתנה, הוא שם את השתיים אלה לראש זמן קצר, וזהו. פעם אחת, הקדוש ברוך הוא עזר לו. כשהוא רצה, נכנס לשירותים, אז הוריד את השטריימל, ושם אותו בצד. אז זה גנב, גנב את השטריימל, ורבי נתן בירך אותה, גנב. תודה. ריבונו של עולם, שלחת לי את הגנב הזה, שגנב לי את השטריימל. כמו כן, לא הסכים רבי נתן בשום פנים ואופן שיהיה לו גבאי, שמש. לנהל את ענייניו העמוסים, לפקח על ענייניו הכספיים, ולארגן סדר בקבלת האנשים שנכנסים אליו, להתייעץ וברכות וכאלה, לא רוצה, לא גבאי ולא שמש. כך יצא, שניתנה אפשרות להיכנס לבית רבי נתן בכל עת ובכל זמן, בלי שום הקדמות ובלי תוכניות. דבר שהיה לצנינים וגרם לקנאה בעיני כמה חסידים מהוגי המתנגדים לרבי נתן וחסידות ברסלב. מאוד לא סבל רבי נתן שיקראו לו רבי כנהוג, וכשאחד פנה אליו בברכה גוט מורגן רבי, בוקר טוב רבי, ענה לו רבי נתן גוט יר בלפר, יום טוב, בלפר זה עוזר של המלמד. אז שהוא קרא לו רבי, אז הוא קרא לו בוקר טוב, העוזר שלי, כאילו העוזר של המלמד. והשני הוא העוזר של מלמד לתינוקות של בית רבן, לחדר. רבי נתן סלד, מכל דבר שהיה בו סמני מנהיגות, הוא לא החשיב את עצמו אלא כתלמיד גדולה ומשקיע מתורתו, תורת רבו לאחרים. בתחילה סירב גם לומר תורה בסעודה שלישית, מכיוון שזה היה מנהג האדמורים לערוך טיש ולומר תורה, אז בהתחלה הוא סירב לעשות בסעודה שלישית לדבר תורה. אולם ברבות הזמן שינה רבי נתן ממנהגו והחל לומר תורה בשלוש סעודות בשבת. אחר מכן נודעה סיבת הדבר. מעשה שהיה, כך היה. מעשה שהיה כך היה, אחד מהסידי ברסלב הפסיק לבוא לרבי נתן לסעודה שלישית, ביודעו כי בשעה זו לא ישמיע רבי נתן מתורתו ופניניו העיקרים. ממנהגו של רבי נתן היה לרשום לעצמו את כל חלומותיו שיש בהם איזה משמעות עבורו. פעם הציץ חסיד זה ברשימותיו של רבי נתן, הוא מצא כתוב שם שרבנו בא לרבי נתן בטרומיה, מדוע הוא מגרש אנשים מפניו. ככה ראה אותו חסיד בספר, ביומן החלומות של רבי נתן. שרבי נתן כותב שרבנו בא לו בחלום ואמר לו, למה אתה מגרש אנשים? כמו כן ידועה השיחה שייתכן שאלה התכוון רבי נתן בחלומו שרבנו אמר לו, מדוע אתה רודף ומגרש אותם? וכי למי ילכו? אם לא אצלך, אז לאן אתה רוצה שהם ילכו לשמוע תורה? ועוד מקובל אצל החסידים, שרבנו בחייו אמר לרבי נתן, שבאם האנשים שהתקרבו אליו יגיעו למספר מסוים, יתחיל לומר תורה בסעודה שלישית. והאיש הזה שבא אליו, אותו חסיד השלים את המספר המיוחל. כל אלה היו רמזים לרבי נתן, כמו שרבנו אומר, אסור שהענבה תכסה על הגדלות של האדם. גם אם אתה הולך עם ענבה, אבל שלא יצא מזה הפסד. אז כל הרמזים האלה הביאו את רבי נתן, שלתחיל להגיד תורה בשלוש סעודות בשבת. בשבת הבאה, החסיד אכן בא לשלוש הסעודות, הוא הבין שמעכשיו רבי נתן יתחיל לומר תורה בסעודה השלישית, וכן היה. עיקר תורותיו של רבי נתן לפני הציבור בנויים היו על יסודות דברי רבנו ועל ההנהגות המעשיות שציווה לתלמידיו, כגון תפילה בהתלהבות ובתעוררות, שיעורים קבועים, שיחות חברים, שמחה, אמונה, התבודדות, התחזקות. גם ההלכות שכתב רבי נתן היו מבוססים על עניינים אלו. אותם מסר לקהל שומעיו בשבתות וימים טובים. כל הלכה הייתה בנויה על אחד או יותר מתורותיו או סיפוריו של רבנו. וכך היה מנהגו. הוא היה חוזר על קטעים מסוימים מתורה מסוימת של רבנו בתמצית ובבהירות, ועלה היה בונה שיחה שלמה שעיקרה היה העובדה למעשה, כיצד לנהוג הלכה למעשה על פי התורה הזאת. החידוש שבתורותיו של רבי נתן וכל דיבוריו עם שומעי לקחו, שכולם סובבים על ציר אחד, איך להתקרב להשם יתברך, וכיצד לעבור את העולם החולף ועובר, את הגשר הצר, כדת וכיאות, להטוף צדה לדרך הארוכה. ויסוד זה נדרש על ידו באופנים רבים מאוד, שכולם אחד. בזה שונה היה רבי נתן מרבים ממנהיגי החסידות של תקופת הדור הרביעי לבעל שם טוב. בדרך כלל היו החסידים מסיחים לפני רבותיהם בעניינים של עוני ומחסור בגשמיות וצרות ומצוקות שונות שפקדו את פזורה ישראל בעת ההיא. אמנם הצדיקים פעלו לישועתם של ישראל, כאשר נתפרסמו הרבה אותות ומופתים אשר פעלו הצדיקים רואי הדורות בקרב ישראל. פעם אחת הגיע אדמור מפורסם לטפליק. הלכו אליו כל בני העיר עם פתקאות ופדיונות. כל אחד ביקש על צרתו ומצוקתו. קבלת הקהל התארכה למשך לילה שלם. כשסיפרו זאת לרבי נתן אמר, לילה שלם לבקש רק על גשמיות ועל רוחניות. כלום. הרב הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל, אחד ממנהיגי הדור ההוא, התלונן אף הוא על תופעה זו. היה זה כשבא לחתונתה של נכדתו בשנת תקוף עינטט, 1819. אנשים רבים באו לרבי מרדכי מצ'רנוביל, נתנו לו פתקאות, כמו שבאים לאדמו"רים, נותנים פתקה עם שם, ובאו להתברך מפיו הקדוש. אחר כך העיר, רק אחד מכל אלה שנכנסו אליי לבקש מני בקשה, ביקש על רוחניות. בהקשר לכך, כותב רבי נתן, נר חנוכה אסור להשתמש לאורה, ונר חנוכה הוא אור הצדיק. הוא בא לרמז שאסור להתקרב לצדיק בשביל שימושי חול הנהוג עכשיו בעוונותינו הרבים. רק עיקר ההתקרבות יהיה בשביל השם יתברך, כדי לזכות לאמונה שלמה.
לחיות באהבה, אוהן השם, זכיתי חתן, היא חתן והיא הקלה, לחיות באהבה, זכה אותם לשמוח, לשמוח אחד בשני. יהי רצון מלפניך השם, אלוקיי ואלוקי אבותיי, שתשרי שכינת רבה בית הזה, תסייע לחתן, לחתן ולכלה, לבנות בית בששון ובשמחה, בית מלא בברכת השם.
אנשי הדור ההוא והדורות הבאים אחריו נטו להתייחס למעלותיו של הצדיק בעיקר כבעל מופת. סיפורים נפלאים התהלכו בקרב ההמון על הנפלאות שפעלו צדיקי הדור, ואיך המשיכו ישועות בעיניהם הצופות למרחקים למעלה מהזמן ומהמקום. ללא ספק, הרבה סיפורים היו אמת, כי בכוחם של הצדיקים האמיתיים לפעול ישועות בקרב הארץ, בגשמיות וברוחניות. לעומת זאת, רבנו המעיט מאוד בעשיית מופתים. רק לעיתים מאוד רחוקות היה פועל בכוחותיו העליונים לישועתם של ישראל. לדעתו של רבנו, המופת הגדול ביותר היה להשפיע על בעל בחירה שישנה את מהלך חייו וישאף להתקרב לקדוש ברוך הוא. על ידי תפילה היה רבנו, גורס שהאדם יכול להגיע למה שהוא רוצה. הוא בעצמו יפעל ישועה ויעשה מופת לעצמו על ידי התפילה, ללא צורך לפעול מופתים לשינוי הטבע. אמנם התפילה משנה הטבע, וזוהי הדרך היחידה שיש לאיש מישראל לצעוד בה בזה העולם, התפילה. להתפלל לקדוש ברוך הוא, לבטוח בו ולהאמין בו, ואז יגיע לתכליתו האמיתי, לשמה ירד לעולם הזה. רבי נתן הלך בעקבותיו של רבנו. ידועים כמה וכמה סיפורים על רבי נתן שהוא הראה מופתים גלויים לישועות שונות, כאלה שביקשו על זרע של קיימה, אולם היו נדירים ביותר. רבי נתן הקדיש את כל כוחותיו להדיר בתלמידיו שהתפילה היא עיקר תמצית דרכו של רבנו, ועל ידה אפשר להשיג הכל. רבי נתן מבטא רעיון זה באופן נפלא באחד ההלכות שכתב באותה תקופה. והוא כתב ככה: עיקר שלימות התפילה היא על ידי אמונה, והאמונה צריכה להיות תשמע בכל הבחינות, ובלא זה אין לתפילה שלמות, ואינה נעשית כלי לקבל השפע. כי עיקר הכלי שנשלמת על ידי דיבורי התפילה הוא על ידי האמונה השלמה, שהיא עיקר כלי לקבל כל טוב. היינו שכמו שצריך שיהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך שהוא בורא הכל, הוא מנהיג, מושל, הוא משגיח, הוא בידו לשנות את הטבע כרצונו ולהשפיע כל טוב, כמו כן צריך שיהיה לו אמונה בעצמו. כדי שהתפילה תפעל, אז אמונה בהשם יתברך שהוא כל יכול, ואמונה בעצמו, להאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל אחד מישראל, אפילו אם הוא גרוע שבגרועים. הוא יתברך שומע תפילת כל פה, ויש כוח בכל אחד מישראל לפעול בקשתו ברחמים אצלו יתברך, אם יתפלל באמת אליו יתברך, כמו שכתוב: קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. רבי שמעון מטולצ'ין. היה מתומכיו הנאמנים של רבי נתן ותרם בנדיבות לב מרווחי עסקיו לכל הדרוש לענייניו הקדושים של רבי נתן. רבי שמשון היה חסוך בנים וביקש כמה פעמים מרבי נתן שיעזור לו. רבי נתן כתב לו, אין בידי מפתח לבנים, אולם לאף אחד אחר אין מפתח הזה. דבר אחד ברור, אם יש אפשרות להמתיק את הגזרה ולעזור לך, אנש יכולים לעזור לך יותר מכל דבר. רבי נתן, כשהיו מבקשים ממנו ישועה, ניסה להתחמק, כמו שראינו פה בדיבור הזה, ולהכליל את כל אנשי שלומנו, שעל ידם יומתק הדין והישועה תבוא, ולא על ידו. כפי שהיה נהוג בחיי רבנו, שהחסידים היו מתקבצים אליו לחג השבועות, כך גם נמשך מנהג זה אצל רבי נתן. תלמידיו ומקורביו היו באים אליו להתוועד יחד בחג השבועות. בכל שנה רבו הבאים לברסלב. הם השתדלו בדרך כלל להגיע יום לפני ערב החג, כדי שיוכלו לסיים יחדיו את ספירת העומר. אין לתאר את ההתלהבות וההתעוררות בתפילת ערבית האחרונה של ימי הספירה בצוותא עם כל החסידים. 80 איש מלבד תושבי ברסלב הגיעו לרבי נתן באותו שבועות הגדול של שנת תקצ"ג. כשהגיעו לספירת העומר נשמעו קולות שוועה וזעקה של תפילתם הנוראה בכל רחבי העיר. בגלל המספר הגדול של הנאספים באותה שנה, מכונה חג השבועות הזה בקרב חסידי ברסלב שבועות הגדול. ועוד מאותו שבועות, אורח נכבד מאוד נעלה הגיע לאותו שבועות רבי נתן מארץ ישראל. הלו רבי שמעון. כולם מכירים אותו? התלמיד הראשון של רבנו, שבבר מצווה ובחתונה של רבנו הם התחברו. שכבר דר בעת ההיא בארץ ישראל, כל הציבור קיבלו אותו בהתלהבות וחרדת קודש, והוא ביקש מרבנו להיות שמש שלו בעולם הבא, ובהתחלה רבנו סירב, אבל אחרי שאימו של רבנו התערבה, סוף סוף הוא הסכים רבנו לזה, והיום הוא קבור בצפת בבית הגברות, כמה מטרים מתחת לאריזל. אז יש שם את הציון שלו, ומי שרוצה להיכנס לרבנו, אז שיגש לשמש, הוא עומד בפתח של רבנו, אז מי שמגיע לבית הגברות בצפת, ורוצה לדבר עם רבנו, אז כדאי לו לגשת לרבי שמעון, שהוא עומד בפתח. באותה שנה, חל חג השבועות ביום שישי ושבת, וכך הייתה לרבי נתן הזדמנות לומר תורה בליל יום טוב וגם בשבת. כשרבי שמעון שמע את דיבוריו של רבי נתן, התפעל כל כך מעט שקרה, תמיד חשבתי שרבי נתן הוא תלמיד רבנו, כעת אני רואה שהוא הרבי בעצמו. אני הרי מבין מה זה אדמו"ר, כי הרי עזבתי את כל מפורסמי הדור, והתקרבתי לרבנו ביותי עדיין ילד, בגיל 13. ובכן, אני אומר לכם, כך אומר רבי שמעון, כיום רבי נתן הוא הרבי. גם שאר הבאים גם שאר הבאים באותו שבועות חשו התעוררות מיוחדת מתורותיו של רבי נתן. הם התלהשו בינם לבין עצמם, הרי הוא בעצמו הרבי. כשהבחין בזה רבי נתן צעק, אני יודע שאני לא הרבי. אני יודע שאני לא הרבי. אני לא רבנו. הדבר הכאיב מאוד לרבי נתן שמדמים אותו לרבנו. מצד אחד מצווה ועומד הוא לומר תורה בפני הציבור ולהפיץ דעתו הקדושה של רבנו בעולם. אולם מאידך גיסא מתכבד הוא מאוד על ידי כך בעיני הציבור, והדבר מכאיב לו מאוד. הוא ביטא את צערו בעת הסעודה השלישית של שבת, כשהגיע למילות הזמר, אנה כלבד הציפין, ומזיביו מסובים השווה אנשי רבנו, התחיל לצעוק, כלב החוצה, בהתכוונו לגרש את הערעורי הגאות שלא ייכנסו בו. להר יום טוב, כשנסעו ונפרדו מאיתו כל תלמידיו, אמר להם רבי נתן, נו, אמנם היה לנו קבלת התורה נאה בשבועות, אך אל לנו לשכוח שלאחר קבלת התורה עשו את העגל. כלומר, צריכים להיזהר ביותר מהתגברות היצר, הגאווה, אחרי שקיבלנו את התורה בשבועות. 80 תלמידים נלווים, ועוד רבים מתושבי העיר נאספו סביב רבי נתן באותו שבועות הגדול. רובם היו עניים מרודים, אולם כל מבוקשם היה שילמדם תורה וידריכם איך להתקרב יותר להשם יתברך. עצות לעולם הגשמי, היה אומר רבי נתן, אין לי. אבל אם אתם רוצים עצות איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, מזה יש לי בשפע. רבי נתן לא ביקש עשירות ולא כבוד לעצמו. הוא היה מוכן להקריב הכל למען האמת. הוא לא הבטיח שום דבר גשמי. לא ילדים, לא בריאות, לא פרנסה, ולשום דבר אחר. מלבד להיטיב רחוקות. הוא דרש אך ורק רוחניות. ומזה נתן במידה קדושה. רבנו היה אומר שאי אפשר להגיע לאמת הצרופה אם האדם תלוי בגורם חיצוני כמו כסף וכבוד או שאר ענייני העולם התלויים בבריות, כי בשעה שהוא נמצא בין אנשים אינו מסוגל לעשות שום דבר באמת בלי גינונים של שקר, גם אם הוא עצמו אינו מודע לכך, כי הוא עושה את זה למצוא חן בעיני הסובבים אותו. לרב מסברן, כן, אתם זוכרים אותו? האדמור מסברן שהיה החולק של רבי נתן, נודע על המספר הרב של האנשים שהגיעו לרבי נתן בהג השבועות, ועל מצודתו של רבי נתן הפרוסה בכל הערים והעיירות הקרובות והרחוקות. וכששאלו אותו, הרי אצלכם היו 500 אורחים, כאילו, אז מה הבעיה שלך? שאתה מתרגש מזה של רבי נתן היו 80 איש, לך היו 500, השיב להם, אצלי היו 500 וינדרס, ואצל רבי נתן היו יראים. וינדרס זה פונדקאים, אלה שיושבים במסבעות. עובדת רוממותו של רבי נתן ועוצם גדולתו לא גרמה כמובן לכיבוי אש המחלוקת. אדרבה, כל כמה שרבי נתן התגדל בעיני החסידים, גרם הדבר לליבוי האש. המתנגדים תפלו עליו ועל אנשיו עלילות דברים. קבוצת אנשים מתעלמת מהמנהיגים המפורסמים הנערצים על הכל, ככה הוציאו עליהם שם. ומתקרבת לאדם הולך בדרך משונה ומוזרה, כותב תפילות חדשות מעצמו, אדם שפניו תמיד אדומים ובוערים כמו שיקור, ורבי נתן הפנים שלו היו בוערים מאש הקדושה וההתלהבות בעבודת השם, אז הם הוציאו לו שם של שיקור. מחבר תפילות, כותב פירושים לרבנו, קוטע הלכות, כל זה עשו מזה סיבה למחלוקת. אבל לעומת זאת ידוע הכל, כי כל מבקש השם מוצל בסוף את מקומו בברסלב. כל אלה הובילו להתפרצות העתידית של המחלוקת באופן נורא. במשך חודשי הקיץ של שנת תקוף צדיק דלת, שיפץ רבי נתן את ביתו ובנה אליו תוספת לבניית סוכה גדולה עבור הקהל שהיו באים אליו להג הסוכות. בינתיים נודע לרבי נתן שיוכל להדפיס את ספרי רבנו בלמברג, כאמור לעיר שהדוד של אשתו הראשונה אמר לו להגיע להדפיס שם. בניית הקלויז הסתיימה סוף סוף, והקלויז היה מוכן לשימוש. כשרבי נתן התכונן לנסוע לאומן לראש השנה תף קוף צדיק אי, נודע לו שבנו רבי יצחק חולה מסוכן. הוא היה אנוס לשכב כמה שבועות בביתו הבן, כך שנמנע ממנו לבוא להשתתף בקיבוץ הקדוש באומן. שמחתו של רבי נתן הייתה גדולה, שאחרי שנים רבות של מאבקים זכו חסידי ברסלב סוף סוף להתפלל ביחד תחת קורת גג משלהם. אמנם כבר בשנת תקוף צדיק דלת שנה שעברה התפללו כבר בקלויז בראש השנה, אף על פי שהבניין לא היה גמור, הוא היה רק שלד. הקלויז נגמר בדיוק בזמן. אילו הייתה מתארכת הבנייה עוד כמה שבועות, עלול היה שלא ייבנה לעולם. כי זמן קצר לאחר ראש השנה התעוררה בגלוי צרת המחלוקת הנוראה שנמשכה לשנים הבאות. כפי שמסיים רבי נתן את ספרו ימי מאורנת. תכף נקרא מה הוא כותב.
חיים כה מוזרה וכל איש יודע, לפעמים יש חיוכים, לפעמים דמעות. ואני כנער שרואה וגם שומע, בצעדים מותנים מנסה ללמוד. מתחת כנפי מי נתכסה ויודע שאם קשה, השם אותי שומע. כן, לומד שהוא יודע, ואם נופל או קם הוא מתודד. המלאכים מעלינו מהירים את חיינו, ומבטחים בלוקי שאותי נוזר. מתחת כנפי מי מתכסר ויודע שאם קשה, השם אותי שומע.
כן, אז רבי נתן את הקטע הזה ביומן שלו, כמו שאנחנו קוראים עכשיו, הוא מסיים ככה: הקלויז נגמר בדיוק בזמן, אילו הייתה מתארכת הבנייה עוד כמה שבועות, עלול היה שלא ייבנה הקלויז לעולם, כי בדיוק זמן קצר, אחרי ראש השנה, התעוררה בגלוי צרת המחלוקת הנוראה, שנמשכה לשנים הבאות, כפי שמסיים רבי נתן את ספרו, יומנו, ככה הוא מסיים את הספר ימי מאורנת. ואת ההמשך הוא עשה קובץ נפרד, ספר אחר, שהוא קרא לו שנות הסבל. זה 4 שנים איומות מה שעברו עליו, ואת זה כבר הוא הכניס לספר אחר. אז הוא כותב ככה בסיום ימי מאורנת, התפללנו פעם שנייה בשנת תף קוף צדיק אי, 1834 בבית המדרש, ובאותה שנה עברו עלינו צרות רבות אחמנה לצלן, כי התעורר המחלוקת מהרב מסברן, אשר לא נשמע מעולם, וכבר הצילנו השם יתברך ברחמה ונפלאותיו הרבה. ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם, אבל עדיין חורקים שינם עלינו, ואנחנו כולנו, בפרט אנוכי, היינו בסכנות גדולות, אך להשם הישועה, השם לי לא יראה, סכנות גדולות, אנחנו עוד נקרא בעתיד, פה מדובר שהוציאו עליו חוזה הריגה, שמי שיהרוג את רבי נתן ראשון, יזכה בעולם הבא. ככה הוציאו החסידים, כזה דבר על רבי נתן. אז הוא אומר, היינו בסכנות גדולות, אך להשם הישועה, השם לי לא יירא, השם לנו בעזרנו, רבות עשית אתה השם אלוקיי, גם אתה לא יעזבנו ואל יתשנו, עד זקנה ושיבה אלוקים אל תעזבנו, עד אגיד זרעך, זרועך לדור, לכל יבוא גבורתך, אמן. בקטע הזה מסיים רבי נתן את ספרו, את יומנו, בהדגשה שתיאור צרותיו הנוראות יבואו בקובץ נפרץ, הקובץ הנפרד נקרא שנות הסבל, ובעזרת השם בשבוע הבא ניכנס ל4 שנים האיומות האלה, שזה השנים הכי קשות שהיו לרבי נתן במשך חייו, מאז שהוא התחיל להתקרב לרבנו. תודה למאזיני כל הנחל שהקשבתם ושמעתם. אני מברך את כולכם שתזכו לאורו של רבנו, ותזכו להיות שותפים בהפצת דעתו הקדושה של רבנו בעולם, כל אחד במה שהוא יכול, לשלוח SMS לחברים שיש רדיו ששם מדברים דברי רבנו, זה גם הפצה. מי שרוצה לקבל עלונים של ברסלב שאנחנו שולחים לבתי כנסת כדי לשים אצלו בבית כנסת, מצוין, זה גם הפצה. שלח הודעה לאולפן, אנחנו נרשום את השם והכתובת, נשלח לו, הכל בחינם, רק למען להפיץ את אורו של רבנו. כל אחד שיכול לעשות כל מה שהוא יכול לעשות, לשים שלט, לשים איזה משהו, לפרסם את רבנו, לדבר דיבורים של רבנו עם החברים שלו, כל מה שאפשר זה ברכה והצלחה לחיים נצחיים, שיהיה לילה טוב לכולם והמשך האזנה נעימה. כל בשר יבוא, שומע תחינה, אליך כל בשר יבוא.